מדברים עברית. סדרות ההסקטים של אתר עברית.
שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הכיפות והשואל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם אלינו. תכף נדבר כאן עם יעקב עמידרור. האלוף בדימוס יעקב עמידרור נולד בסוף השבוע שבו קמה מדינת ישראל, ומאז הספיק לעשות עוד כמה דברים. הוא היה היועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המטה לביטחון לאומי. הוא שירת בצהל 3.5 עשורים והיה בין השאר מפקד המכללות הצבאיות, מזכיר צבאי לשר הביטחון, ראש חטיבת המחקר באמן, קצין המודיעין של פיקוד צפון ועוד ועוד. תכף נדבר עם עמידרור, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא קטע ממאמר שכתב לפני כמה שנים, קטע יפה בעיניי, במלאת 50 שנה למלחמת ששת הימים. זה מהעיתון ישראל היום, הנה כך כתב עמידרור. בתולדות מדינת ישראל הצעירה תרשם התקופה שבין יום העצמאות ה-19 של המדינה, את החלו הידיעות על זרימת הצבא המצרי לסיני ב-1967, לבין שנתה ה-26, את נחתמו הסכמי הפסקת האש עם מצרים לאחר מלחמת יום הכיפורים הקשה, כשבע שנות ההתבגרות של מדינת היהודים. התהליך החל בדאגה עצומה באשר ליכולתה של מדינת ישראל לעמוד מול אויביה, לפני החלטה לצאת למלחמת מנה ביוני 67. ותקופת אופוריה, עקב הניצחון המדהים בתוך 6 ימים, שבעקבותיו הגיעו שנים של זכיחות דעת, שהסתיימו בדם אש וכישלון בתחילת מלחמת יום הכיפורים. עם כל זה, הגיעה ההתנערות מהשפל הצבאי והמורלי בסוף המלחמה הקשה באוקטובר 1973, והפנמת הלקחים ומידות הצניעות והזהירות הראויים למדינה ששולי הביטחון שלה נותרו, ויוותרו צרים גם לאחר הניצחון המפואר ביותר שלה. הדברים באו לידי ביטוי בהסכמי הפסקת האש של תחילת שנת 1974, ולידי מיצוי בחתימת הסכם מדיני עם האויבת השכנה מצרים בתוך 3 שנים. כשמלאו ל-19, עברה מדינת ישראל בשישה ימים מהשאלה האם אפשר למנוע את השמדת מדינת היהודים, לשאלה איך נכון יותר לחיות בה. זה היה ההישג החשוב ביותר של המלחמה ב-1967, כי עברנו מהישרדות למבט אל העתיד, מפחד וחשש לביטחון. על אף הקשיים הלא פשוטים ועוצמת הוויכוח באשר לתשובה ראויה לשאלה השנייה, כשאולי תוצאות המלחמה אף מכבידות על מתן התשובה, נראה שהגיוני להעדיף לדון בה על פני דיון בשאלה הראשונה. זוכרים? עברנו מהשאלה האם אפשר למנוע את השמדת מדינת היהודים, לשאלה איך נכון יותר לחיות בה. כן, זה די ברור שעדיפה השאלה השנייה על פני השאלה הראשונה. עד כאן, סוף ציטוט מהמדרור והסבר קטן של הציטוט, ועכשיו נשאל על איזה שאלות דיברנו אנחנו, המדרור ואני. ביקשתי שיבחר 3 ספרים, יצא שדיברנו על 5 ויותר. 2034, זה ספר על מה שקורה בשנת 2034. ספר באנגלית שנפתח בשני מהלכים דרמטיים בים סין ובמפרץ הפרסי. סין ואיראן יוצאות למלחמה, לא אחת נגד השנייה, אחת בתאום עם השנייה. התיאור אמנם בדיוני, אבל הסנטימנט בכלל לא בדיוני. נדבר עליו. וגם על הספר תשח של יורם קניוק. כבר הזכרנו שהמדרור הוא יליד תשח. ועל הספר האדום של אסף ענברי, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על הספר הזה, ונדבר גם על רפובליקת כאילו של אלה אל אסואני, הוא המחבר גם של ספר מוכר יותר, אני חושב בית יעקוביאן, זה ספר שעלילתו מתרחשת על רקע אירועי מה שנקרא האביב הערבי, מה שקורה במצרים בשנה שבה מודח הנשיא חוסני מוברק. ונדבר גם על צ'רצ'יל, על אפקט צ'רצ'יל של בוריס ג'ונסון, ג'ונסון היה ראש ממשלת בריטניה, והוא כתב ספר קטן וממזרי על מי שהיה ראש ממשלה חשוב יותר ממנו, וינסטון צ'רצ'יל. אז תכף המדרור, לפני זה תזכור את הקבועה בקיצור, הכיפות והשואל, הוא מיזם של ספרים ורעיונות שתוכלו ללמוד עליו עוד באתר שלנו, kipshu.com, kipshu.com. באתר שלנו יש את כל פרקי ההסקטים הקודמים, יש שם מאמרים על ספרים, יש שם קריקטורות שציירה עבורנו נעמה בן זימן, ויש גם את הספרים שלנו, הלב של המיזם. הספר האחרון שהוצאנו במסגרת סדרת הכיפות והשועל נקרא התמונה הגדולה. זה ספר שעוסק בשאלות העיקריות של המדע המודרני ובהשלכות שלהן על בני האדם, על מקומנו ביקום. סדרת ההסקטים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. גם את התמונה הגדולה תוכלו למצוא בעברית, וגם את הספרים הקודמים שלנו, סדרה של צירופי מקרים מוצלחים, עשרה קיסרים, שנית לא טיפול, האם העולם באמת קיים, וכל השאר. אחרי השיחה עם המדרור, נאמר עוד דבר או שניים על הספרים שלנו, אבל עכשיו נדבר על הספרים שהוא בחר. הזכרנו חמישה, נדבר עליהם ועל עוד כמה, ועל מה שאפשר או אי אפשר ללמוד מהם, על היסטוריה ועל מדיניות, על מנהיגות וקריאת מציאות, על נכונות להקרבה, על סין, על ארצות הברית, על מוסר ואינטרסים, על גנרלים ועל לוחמים בשוחות. על כל זה, עם יעקב המדרור, מיד לאחר האות. יעקב המדרור, שלום.
שלום וברכה.
רשומים אצלי חמישה ספרים שהצעת שנשוחח עליהם. ביקשתי שלושה, הצעת חמישה. הדילמה היא האם להתחיל ב-1930 בעין חרוד, 1940 בלונדון, 1948 בקסטל, 2011 בקהיר או 2034 בים סין הדרומי. אז תבחר.
תראה, אפשר להתחיל בכל נקודה שתרצה, אבל אני, בעיניי לפחות מנקודת מבטי, יש לזה, יש קשר בין כל האירועים האלה. נכון שהספר על קהיר הוא רפובליקת כאילו, והספר של יורם קניוק תשח, הם כאילו לא ספרי היסטוריה, אלא במסגרת הספרות הטובה, אבל בעיניי כל חמשת הספרים משרתים אותי להבנת ההיסטוריה, ללימוד מן ההיסטוריה. אני מבין שיש ערך רב בלימוד ההיסטוריה, כדי לקבל החלטות יותר טובות היום. וכמי שעוסק הרבה שנים בנושאים שנוגעים לקבלת ההחלטות, בנושאים אופרטיביים, אבל ברמה האסטרטגית, אני מוצא ערך רב בקריאת חומרים מהסוג הזה. האמת היא שגם הספר החמישי שלא נמצא על השולחן, הספר האדום, הוא באיזושהי נקודה משיקה להיסטוריה ולכתיבה יוצרת, והקו מאוד מורפל, ומישהו אמר לי שהכותב דיבר באיזשהו מקום ואמר שהוא לא מוכן להגיד מה נכון ומה לא נכון בספר, מבחינתו זאת שלמות אחת.
בעצם מהחמישה היחיד שהוא ספר היסטוריה אמיתי זה הספר של בוריס ג'ונסון על וינסטון צ'רצ'יל, שהוא נניח סוג של ביוגרפיה היסטורית, הוא מתיימר לפחות להציג את האמת. ארבעת אחרים הם כולם רומנים היסטוריים לצורך העניין.
אני חושב שהספר של יורם קניוק הוא נגוע באמת מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, זה מנוסח על ידי כותב שהוא יצירתי בצורה בלתי רגילה, אבל התמונה שהוא מצייר היא תמונה מאוד אמיתית מנקודת מבטו.
כן, הוא גם אומר, אני כבר זקן, אני כבר לא בטוח שאני זוכר.
נכון, אבל התמונה, תראה, אני הייתי לוחם בצנחנים, ועברתי מלחמה אינטנסיבית אחת, קצרה מאוד, אבל אינטנסיבית אחת זה ששת הימים, כבר מלחמת יום הכיפורים, כבר הייתי ברמת האוגדה, יותר קצין מטה מאשר לוחם. ואני חש באותנטיות של הסיפור שלו, של האדם שנמצא בקצה השורה, בחזית ממש, שרואה את הדברים הכי קטנים בעיניים שלו, לא איזה תמונה גדולה. אני חושב שהוא גם לא מתיימר לצייר את התמונה הגדולה, אם כי הוא מעיר עליה כמה הערות, בעיקר על איך נראה העורף לאנשים שבחזית. זה הזכיר לי ספר ישן של אורי אבנרי, שכתב שני ספרים על מלחמת השחרור.
כן, שהוא היה לוחם בשועלי שמשון.
לוחם בשועלי שמשון, אחד מנקודת המבט של הלוחם, והשני ספר מאוד ביקורתי על העורף באותה תקופה. שמסתבר שכבר אז היו לא מעט משתמטים שידעו לעשות כסף ולעשות חיים בתל אביב, בזמן שאנשים נלחמו בחזית. העניין הזה של ההסתכלות על המלחמה מנקודת המבט של הלוחם בקצה מאוד עניינה אותי, ולכן עניין אותי הספר של יורם קניוק.
ותשח שלו, כלומר מלחמת העצמאות, היא מאוד אכזרית, כלומר זה מלחמה מאוד קיצונית באיזה אופן, מצד אחד כמעט אנרכית בתחושה, כלומר לא לגמרי ברור מי עושה מה ומתי ולאן הולכים ומתי הולכים. הוא מתאר שם די בתחילת הספר סצנה שמאירים את הלוחמים ואומרים להם בן גוריון הכריז על מדינה, והם אומרים משהו כמו תעזוב אותנו, אנחנו רוצים להמשיך לישון, איזה מדינה, על מה אתה מדבר?
תראה, זה הפלמח במיטבו ובמיראו.
כן.
זה הפלמח במיטבו, לא עושים חשבון, הם יוצאים מאיפה שהם נמצאים ושומעים שקוראים את הקברים שלהם, חלקם יחזור והם ממשיכים. הלוחמים בחטיבת הראל באותה תקופה יצאו למבצעים בלילה, והם ידעו שחלקם יחזור לקברים שנחרו בכניסה לקיבוץ, והם לא נשברים, הם לא נשברים גם תחת גלים של התקפות, ובקסטל הם מצליחים לעמוד אחרי נסיגות וחזרות, ושם בלי משים הם משיגים את אחד ההישגים חשובים. עבד אל-קאדר חוסייני נהרג בטעות, וזה ממוטט יחד עם דיר יסין, ממוטט את ההתנגדות הפלסטינית וגורם
לספר של דני רובינשטיין שקראתי על זה אנחנו הם.
אנחנו הם, נכון.
כן, ספר, שבעצם מתאר את
נכון, ספר מצוין, ספר מצוין, שהסיסמה אנחנו הם, שקאדר עבד אל-חוסייני, עבד אל-קאדר חוסייני, שהיה כנראה אולי המפקד הפלסטיני הכי רציני בכל האירוע הזה, בכל שנות המלחמה וקצת לפניהן, והמוות שלו יחד עם דיר יסין, וההודעה, הבשורה על מותו מגיעה לערבים בזמן שיש את הלוויות של דיר יסין, זה ממוטט את ההתנגדות הפלסטינית, ואנחנו רואים את הפלמח בתקופה הירואית ביותר, עם כל הבלגן שלו ועם כל הדברים הטובים שלו, שבאמת בלעדיהם קשה מאוד היה להילחם ולהצליח במלחמה הזאת, בלי הנכונות האינסופית של האנשים להקריב. אבל לאמירה שלך שמלחמה היא דבר אכזרי,
לא, ש-48 אולי הייתה אכזרית. אתה אומר, היית לוחם במלחמת ששת הימים, זה כל זאת היה קצת אחרת.
זה היה קצת אחרת, כי זה היה טיפה יותר מסודר, לא הרבה דרך אגב. אחי שהיה שריונר בא לבקר אותי בגדוד 202 לפני המלחמה, והוא אמר, כזה ברדק, אתם יוצאים למלחמה, המאגים היו קשורים בחבלים לקנות, כי לא היו קנות מתאימות בזחלמים. אז הבלגן נמשך בצהל גם אחר כך, בחלק ניכר מהמקומות. בחלק מהמקומות עד היום. זה פחות ופחות, כי ככל שנכנסת טכנולוגיה, אז היכולת שלך לאלתר בלגן היא יותר קטנה. אבל עדיין קיים, ומלחמה היא אכזרית בכל מקום. זה נכון שמלחמת השחרור הייתה יותר אינטנסיבית, והמוות היה בכמויות גדולות, אבל מלחמה היא אכזרית בכל מקום. מלחמת יום הכיפורים בקו הקדמי הייתה מלחמה אכזרית ביותר. מי שיקרא את הספר על חטיבה 188 מבין שזה לא רק מלחמה אכזרית, אלא בסוף היא תלויה ביכולת של הלוחם הבודד, של צוות הטנק הבודד, לעמוד על מקומו ולדעת שיכול להיות שמפה אני לא חוזר, אבל מפה אני גם לא נסוג.
וכשאתה אומר, אמרת לי בהתחלה, זה סוג הספרים שאתה אוהב, כי אפשר ללמוד ממנו משהו, משהו על משהו. אז נניח ספר כמו תש"ח של יורם קניוק, אז איזה לקחים אנחנו לוקחים?
תראה, זה אי אפשר מכל ספר לקחת איזה לקח ולעשות בסוף רשימת לקחים.
כן.
אבל שאתה חי בעולם שבו אתה צריך לקבל החלטות, אתה חי בעולם שבו אתה צריך לחשוב בצורה רחבה על מצבים, על אפשרויות, על פתרונות, ככל שיהיה לך במוח אוסף יותר גדול מניסיונם של אחרים, כי בזה מדובר, אז אתה תבין יותר טוב את מה שעומד לפניך ומה נכון לעשות בהמשך. או אם אתה עומד בפני עולם שאתה רוצה להבין אותו והוא עולם זר לך, כמו מדינות הסביבה, ואתה קורא ספר כמו הספר של אסואני, רפובליקת כאילו, על המהפכה המצרית האחרונה, זאת של 2011, אתה מבין יותר טוב, אם כי זה ספר לכאורה דמיוני, אבל הוא נותן את רוח הדברים. מי שקרא את הספר הקודם שלו, בית יעקוביאן,
ובית יעקוביאן הוא בעצם כמעט חוזה את הדבר הזה.
לא יכול להתפלא, לא יכול להתפלא שהיה אביב ערבי, מה שנקרא, במצרים ב-2011, כי זה נחזה מתוך הספר, אין תאריך, אבל אתה קורא, שאתה קורא את רפובליקת כאילו, אתה מבין לאן מצרים הולכת, והיום היא נמצאת למשל במשבר כלכלי אדיר. אז יש חשיבות לקרוא את אותם ספרים שהם לכאורה ספרים דמיוניים, אבל הם נותנים את רוח התקופה ואת רוח העם ואת התרבות שלו, זה נותן לך אפשרות להריח. אני זוכר שקראתי פעם ספר שכתב שי על חומייני. ספר רוחלה חומייני. מישהו שאל אותי, למה אתה כל כך... אמרתי לו, אני יכול להריח את התרבות השיעית מהספר הזה. כי כששי כותב על שי, הוא כותב את זה מבפנים. וגם אם לא כל עובדה מדויקת, כי כל ספר נכתב מהפוזיציה, הרוח של הדברים היא מאוד חשובה, הריח של הדברים הוא מאוד חשוב. אותו דבר פה לגבי רפובליקת כאילו, וזה נכון במידה רבה גם לגבי הספר באנגלית 2034, שכתב אדמירל אמריקאי, במקרה אני מכיר אותו, אבל זה לא שייך לעניין, ממוצאי ואני אוהד גדול של ישראל, יחד עם קולונל נדמה לי מהמרינס, ואתה מריח את ארצות הברית בתחום הזה, כי זה מתאר מלחמה בין ארצות הברית לבין סין, שהסינים יוזמים.
בעצם הסינים בתיאום עם האיראנים, כלומר יום פתיחת המלחמה הוא יום שבו קורות שתי תקריות, אחת בים סין הדרומי.
ואחת באיראן.
ואחת
במפרץ הפרסי שנגמרת באיראן. אבל הפרטים הטכניים לא חשובים, כי אם זה נכתב על ידי שני אנשים כאלה, גם הפרטים הטכניים נכונים. אני מכיר את האמריקאים, הם בטח בדקו כל פרט טכני לפני שהם כתבו אותו. אותי מעניין יותר האווירה ואופן החשיבה של אמריקאים בכירים כותבים על אמריקה. זה נותן איזו הבנה, אנחנו יושבים המון מול האמריקאים, אנחנו מדברים איתם, אבל זה כותב אמריקאי מתוך עצמו על אמריקה, וזה מאוד מאוד חשוב. ואין איזה לקח שאתה יכול להפיק, לכתוב, אוקיי, מעמוד 132 יש לי את הלקח הזה. לא, זה, אתה אוסף של הבנות מניסיונם של אחרים או מדמיונם של אחרים במקרים של חלק, במקרה של חלק מהספרים, ואתה מבין איך אנשים חושבים ואיך הם מקבלים החלטות. בגלל זה הספר של ג'ונסון, אני חושב שהספר השלישי או הרביעי שאני קורא ביוגרפיה של צ'רצ'יל. אבל רציתי לקרוא את הספר הזה כי כתב אותו ראש ממשלה. ושראש ממשלה כותב על ראש ממשלה, זה תובנות אחרות, זה גישה אחרת, זה, זה, זה כאילו מישהו יושב על השולחן.
ראש ממשלה שיודע לכתוב, לא ראש ממשלה לשעבר.
כן, אבל זה אני מוכרח לומר לזכותם של הבריטים, יש להם כמה וכמה פוליטיקאים שיודעים לכתוב.
ראש וראשון להם, צ'רצ'יל עצמו.
צ'רצ'יל עצמו, בתור דוגמה. אני זוכר שישבתי עם שר חוץ בריטי, ובסוף לא התאפקתי ואמרתי לו, אני רוצה לקרוא את ביוגרפיה טובה של די ישראלי. אז הוא נתן לי שם, יש לי את הספר למטה בספרייה. אתה ראית, זה אנשים שהם קוראים וכותבים. זה תרבות
של... כמה, אגב, אתה מכיר הרי גם את תרבות השלטון הישראלית מאוד מקרוב. כמה זה חסר לך שאין את זה אצלנו ואין את זה אצלנו? לא קוראים מספיק, אני חושד, ולא כותבים היטב, זה אני יודע.
תראה, לא את כולם אני מכיר באופן אינטימי. אז אני לא יכול להגיב. אני יכול להגיד, יאיר לפיד ולאהוד ברק יש ספרייה מאוד מאוד גדולה, ואני יודע מניסיון של אהוד כשעוד היה בצבא, הוא נכנס אליי לחדר וראה תולדות מהפכות מדעיות של קון, ומיד נפתח דו-שיח בין שני, אני חושב אני לא הופתעתי מזה שהוא מכיר את הספר, אני חושב שהוא יותר הופתע מזה שאני מכיר את הספר. זה בדיוק היה ספר הקריאה ליד השולחן שלי, ליד המיטה שלי, ודיברנו על זה חצי לילה. אז אני יכול להעיד על יאיר, לא ראיתי אותו קורא, אבל ראיתי את הספרייה שלו בכמה מפגשים, וספרייה מאוד מאוד עשירה ומעניינת. יאיר גם כותב.
כן, הייתם.
אני יכול להעיד על בנימין נתניהו, ראש הממשלה הנוכחי, שהוא קורא בלתי נלאה. בשיא המתיחות, לא יודע מה, הפוליטית ולא יודע מה, נפגשנו לאיזשהו צורך, לאיזשהו עניין, והוא אמר לי, תגיד לי, עמדור, נגד כמה דיוויזיות נלחמו הרוסים ונגד כמה בנות הברית? התשובה היא בערך שני שליש שליש.
כן.
אם לא שלושת רבע רבע, אבל שני שליש שליש. ועניתי לו את התשובה, ואמרתי לו, תגיד לי, אבל אתה, לפי העיתונים אתה עסוק בשישה דברים לפחות, אתה בבעיה פוליטית, אתה יש לך בעיות בבית המשפט, יש בעיות עם האמריקאים, יש בעיות עם...
למה אתה עסוק בשאלה?
מאיפה נולדה השאלה? הוא אומר לי, אני בדיוק עכשיו באמצע ספר על ועידת ילטה, ורציתי להבין למה סטלין הרגיש כל כך חזק כשהוא דיבר עם המנהיגים המערביים. ואני יכול להעיד, הוא קורא בלתי נלאה. בדרך במסוק לאיזה פגישה בלילה עם איזה מנהיג ערבי באיזשהו מקום רחוק במזרח התיכון, על הברכיים ספר, פנס, והוא קורא. אז אני על שלושה שהספקתי להכיר, אצל שניים ראיתי את הספרייה, עם אחד אפילו ניהלתי דיון פילוסופי על היסטוריה של המדע, ואת השלישי, בגלל שהייתי ראש המטה לביטחון לאומי שלו, אז ראיתי תוך כדי שלושה אנשים שקוראים וכותבים, יאיר כותב יותר, אבל גם אהוד בזמן האחרון מוכיח שהוא יודע לכתוב.
תגיד לי, זו שאלה שהעסיקה אותי לא פעם. אנשים שקוראים יותר בהכרח גם יהיו מנהיגים טובים יותר? כלומר, האם יש איזושהי קורלציה ברורה בין השכלה לבין הנהגה?
קודם כל, יש יכולות הנהגה שאי אפשר לקנות אותן בשום ספר, ואם לבן אדם אין אותן, אז הוא יישאר מנהיג לא
דגול.
אז הוא יישאר מנהיג לא דגול. אני חושב שמי שיש לו את זה, ההשכלה עושה את ההבדל בין מנהיג רגיל לבין מנהיג רציני. ואני חושב שככל שהמנהיג קורא יותר, משכיל יותר, יש יותר סיכוי שהוא יהיה מנהיג יותר טוב. זה עוד פעם, אין פה איזה, זה לא מתכון, תקרא 10 ספרים בשבוע.
יש כאלה שיגידו,
אבל זה דוגמה לא טובה, כי זה היה עולם אחר. למשל, אם תקרא מי היו המורים של אלכסנדר מוקדון, אז תראה שאבא שלו דאג שגדולי הפילוסופים בעולם הקלאסי היו מורים שלו. אבל הוא ידע לרכב על סוס לפני שהוא ידע ללכת. אז חלק מהאנשים האלה גדל לתוך עולם שבו הם יהיו מנהיגים, אבל כן, אני חושב שבימינו, בתקופה המודרנית, שהחיים הפכו להיות הרבה יותר מורכבים מאשר בתקופתו של ג'ינגיס חאן או בתקופתו של אלכסנדר מוקדון, יש חשיבות גדולה מאוד להשכלה, לקריאת ספרים. אני חושב שיש גם יכולת ליכולת להביע את עצמך. ואני חושב ששלושת האנשים שתיארתי, יש להם גם יכולת להביע את עצמם, או בכתב או בעל פה, כל אחד לפי יתרונותיו. ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד חשוב למנהיג, ושאתה מתבטא על בסיס של השכלה רחבה, זה ניכר מיד בדרך שבה אתה מתבטא.
כלומר, אתה חושב שכאשר מנהיג יש לו יכולת רטורית גבוהה, זה טוב לו משום שזה קל לו יותר לגייס את ההמונים, או משום שהוא גם יודע להסביר את הרעיונות שלו לממשלה שלו בצורה...
שני הדברים, אתה בסוף נמצא כמנהיג, אם יורשה לי להעיר כמי שהיה לידם,
כן.
תקופה ארוכה, אתה צריך... גם דיקטטורים לא יכולים לעבוד באיזה חלל שבו יש סביבם כלום. הם צריכים לגייס לטובתם את האנשים שסביבם, אצלנו זה עוד יותר מורכב, כי זה ממשלה קואליציונית, אז זה עוד יותר מורכב, ויש חשיבות לאופן שבו אתה מסביר את הרעיונות שלך, את הרצונות שלך, את התוכניות שלך, בוודאי שכאשר אתה צריך לגייס את העם מאחוריך, בין אם זה לקראת בחירות ובין אם זה אחרי הבחירות. מנהיג לא יכול לעבוד בחלל ריק, ומילוי החלל על ידי האנשים שהלכו איתו, הלכו מאחוריו, חלק בצבא מאוד חשוב אחריי, כי זה בסוף אקטים פיזיים, אבל לא פחות מזה, זה מה שאתה אומר ואיך שאתה אומר, ותסתכל בשביל להרחיק את עדותי על הדפים הקרביים של המפקדים במלחמת השחרור, ואתה תראה, הם הבינו שיש חשיבות לאופן שבו אתה מתבטא, ואיך אתה מגייס את האנשים לעמוד מאחוריך, אנשים שצריכים להקריב את חייהם, ובעולם המדינתי זה אנשים שצריכים להקריב את הקריירה שלהם בשביל להתייצב מאחוריך.
אבל לתחושתי לפחות, את הדפים הקרביים של ימי מלחמת השחרור היה מי שיקרא, ולעומת זאת את האגרות של המפקדים שנשלחות היום מעת לעת, יש פחות מי שיקרא.
אני חושב שזה עניין יותר של מידיום מאשר של הבנה.
כלומר, שיעשו את זה בטיקטוק.
שיעשו את זה כמו שהדור הצעיר רגיל לקרוא, אז הדור הצעיר יקרא את זה. אם הם יעשו את זה בדף ארכאי שצריך להתאמץ לראות את האותיות, אז הדור הזה לא בנוי לכך. אבל אני לא חושב שהדור הנוכחי מבין פחות את מה שאומרים לו לעומת הדור שלי או הדור של לפניי.
הזכרנו קודם, או אני הזכרתי קודם, שארבעה מתוך חמשת הספרים שבחרת הם בעצם פרוזה היסטורית.
דמיון היסטורי, כן.
פרוזה היסטורית. הייתי לפני כמה חודשים בשיחה דומה אצל פרופסור אניטה שפירה, וגם היא בחרה לדבר קצת על הספר האדום של אסף ענברי, ושאלתי אותה, אז מה מנצח, הפרוזה או ההיסטוריה? היא כתבה, נניח, ביוגרפיה.
נכון, מעולה.
בשני דרכים של ברל כצנלסון.
מעולה.
שהוא דמות לא מרכזית, אבל מופיע גם בספר של ענברי. ואמרתי לה, אז איך הזכירו את ברל בסוף? לפי הספרות או לפי ההיסטוריה? והיא אמרה, חד משמעית, הספרות תנצח.
כן, הספרות אולי תנצח, אבל כל מי שיותר, איך נקרא לזה, יותר מעמיק, וירצה להבין את ברל, ואני לא מסכים איתך שהוא דמות צדדית, לדעתי.
לא, בספר של ענברי.
בספר של ענברי, דמות צדדית, נכון. כן. אוקיי, אז הבנו את עצמנו, כי בעיניי הוא לא דמות צדדית.
לא, הוא לא דמות צדדית.
הוא לא דמות
צדדית. והספר האדום הוא נכון, תפקידו קטן.
נכון. ההיסטוריה תנצח, ההיסטוריה הדמיונית תנצח בפופולריות. אבל כל מי שירצה להעמיק ולהבין לעומק, אז צריך לחזור גם ללימוד ההיסטוריה האמיתית, ויוכל אחרי זה להסתכל וללמוד משני הדברים. אני חושב שהגדולה של ענברי, שהוא נתן את רוח התקופה.
גם אליו אגב היו טענות, דן מרון כתב איזה מסה מאוד תוקפנית כלפיו, שהוא עוסק יותר מדי בחילות ופחות מדי בהיסטוריה אמיתית, ונחום ברנע לא כל כך אהב את הספר.
נחום ברנע לא אהב את זה מהפוזיציה, ודן מרון, כי הוא איש רציני, והוא חושב שרק דברים רציניים הם רציניים. זה לא נכון. גם דמיון הוא רציני.
וגם רכילות, כלומר גם לרכילות יש איזה מלמד
אם, ש... אם היא לא הופכת להיות בוטה מדי ומפריעה להבין את, את המציאות באיזושהי צורה, המציאות, הרכילות היא חלק מהחיים.
איש מודיעין צריך להתעניין ברכילות של הצד השני.
ללא ספק, כי לפעמים זה גורם רב חשיבות, יש מקרה קלאסי של... של הגרמנים במלחמת העולם הראשונה לפני הקרב שבו הם הוציאו את ברית המועצות מהמשחק, את רוסיה מהמשחק, זה לא היה ברית המועצות, את רוסיה מהמשחק, היה להם מידע על שני גנרלים שהחזיקו את הצבא הגרמני, ואחד מהם היה יותר הססן, אז הם בחרו לא לתקוף אותו, אלא הם תקפו את הגנרל היותר סטבילי, כי הם אמרו, הכל תלוי באיזה מהירות התגבורת תגיע, והם אמרו, הססן יגיע יותר מאוחר. זאת אומרת, יש פה, זה רכילות, זה לא איזה משהו, לא, לפעמים זה נותן איזה הבנה יותר עמוקה של המציאות. אז לפני, זה הסיפור, האגדה על קרב טננברג, נגיד ככה, על הקרב הזה יש הרבה אגדות. אז אחת מהן זה שהגרמנים בחרו לתקוף את ה... להשאיר בעתודה ולתלות את היכולת הגרמנית לעצור אותם בעתודה שמפקדה יותר הססני. עכשיו, אם זה נכון, זה רכילות. זה לא איזה מידע מודיעיני על כוונות האויב רצונות, אבל לפעמים זה דבר חשוב.
וכשאתה קורא את בית יעקוביאן או את הספר הטרי יותר, אז מה אתה למד מהם על מצרים, לא של היום, של מוחרתיים?
אתה למד שמצרים... תראה, אתה לא בא לזה לבד. אתה בא לזה, אני יכול להגיד על עצמי, כי עסקתי הרבה שנים.
אתה יודע עוד כמה דברים.
עסקתי הרבה שנים במצרים. עסקתי במצרים דרך החומר המודיעיני, עסקתי במצרים במלחמה, עסקתי במצרים במפגשים עם מנהיגות מצרית. למעט אנשים יצא לשבת ליד מובארק בארוחה ולשוחח איתו. דרך אגב, הוא אכל רק אבטיח באותו יום, כי הייתה לו דיאטה. ושהוא ראה מה אני אוכל, אז הוא אמר לי דתיה, בערבית, הוא אמר לי דתיה, אמרתי לו כן, ולהיפגש עם ראש המודיעין שלו, ועם הרמטכ"ל שלו, ועם אמר מוסא, שר החוץ, ולדבר איתם. אז אני בא לכזה ספר טעון בצורה שונה, טעון בצורה שונה. כולם יש, אבל אצלי זה טעון בצורה שונה. אני אגיד על מצרים ככה, קודם כל, מצרים זה אומה גאה באמת. אני בסיור במצרים, לפני שנכנסתי לתפקידי, הסתובבתי במצרים, לא בסמדני, לא במדים, נהג קופטי, אני מטיילים במצרים בקהיר ובדלטה. כמובן, הלכתי לראות גם את הפירמידות וספינקס, אבל בעיקר רציתי לראות את הלגעת בעם. והגעתי באיזשהו מקום שהייתה שם באר שמעלה מים עם כזאת ספירלה. עכשיו, אני מיד קפצתי, ביקשתי לו לעצור, למה? זכרתי את זה כשהייתי בן 10 או 12, את התמונה מהאנציקלופדיה שקראתי.
של איך מתנהל?
של איך כזאת? כן. זה ככה שאבו מים לפני 3,000-4,000 שנה. ורציתי לצלם, יצא מישהו מהבית קפה, אמר לי ממנוע, ממנוע בערבית, זה אסור, לא. ושאלתי לו, הוא אמר לי, חזרתי לנהג, ושאלתי אותה, תגיד לי, מה קרה פה עכשיו? הוא אומר לי, תשמע, זה הכבוד של מצרים. מה אתה מראה? שאנחנו פרימיטיביים. מצרי לא ייתן לך להראות את זה.
כלומר, אתה רוצה לצלם את הברז,
כן,
אבל לא אתה, את
הבאר. זה הכבוד שלנו. עכשיו, שאתה מדבר, דיברתי עם הצמרת המצרית, זה לא הצמרת של היום, אם כי זה פחות או יותר אותם אנשים, לא נעים כן, להגיד. כן. הצלחה גדולה של כמו שאפשר להבין מהספר הזה ברפובליקת כאילו, הצלחה גדולה של המהפכה, חזרו אותם קצינים
לשלוט. הצלחה בכאילו.
כן,
הצלחה
בכאילו, כן. בדיוק. הם אומרים לך, תשמע, במזרח התיכון יש רק 4 מדינות אמיתיות. מצרים, אום אל-דוניה, הם העולם, טורקיה, איראן וישראל. אז אתה אומר להם, רגע, לא מניתם אף מדינה ערבית חוץ ממצרים. קודם כל הם אומרים, אנחנו מושא ערב, אנחנו לא ערבים. אנחנו מצרים. ובית הם אומרים לך, באמת המדינות הערביות האחרות, בעיניים המצריות.
הן יצירות קולוניאליות.
לא, משפחות עם דגלים. זה הביטוי שהוא אמר. בכיר מאוד במשטר הקודם קודם. זו הסתכלות מצרית מאוד גאוותנית. מצרים היא אמיתית, היא מדינה, היא תרבות, היא היסטוריה. מי זה כל אלה?
וככל שאתה מזהה, זה דבר שהוא, זה של ההנהגה, או ש-80 מיליון מצרים, זה מה שהם חושבים?
אני לא יודע, 80 מיליון מצרים, אבל למצרי, כמו שראיתי מהיושב בית קפה הזה, שאין לו שום דבר, כלום. לא, אולי טלוויזיה בבית קפה, זה מקור הידע שלו. בערות במצרים היא מאוד מאוד רחבה. יש לו גאווה.
ואיך ישראל?
דרך אגב, יש לו, אתם מדינה רצינית. אתם מדינה רצינית. העולם הערבי מבין שאנחנו מדינה רצינית.
אנחנו לא תמיד משוכנעים שאנחנו מדינה רצינית.
הסכמי אברהם, אני על ההערה הזאת, אני לא רוצה לענות, כי היא לא מופיעה בשום אחד מהחמשת הספרים עליהם אנחנו רוצים לדבר. הסכמי אברהם לא באו מהאוויר הריק, הם באו מתוך הבנה עמוקה בעולם הערבי שישראל היא מדינה רצינית. יש הבדל בין להבין שהיא מדינה רצינית לבין לקיים את היחסים, לעשות נורמליזציה, כי יחסים יש גם עם מצרים וירדן, אבל נורמליזציה. עם מדינות המפרץ יש נורמליזציה, זה עולם אחר. זה תפיסת עולם אחרת של היחסים עם ישראל. אם אתה קורא את בית יעקוביאן, אתה מבין למה למצרים קשה. המצרים קשה להם. אני זוכר פגישה עם מר פרס, שיצא, זיכרונו לברכה, שיצא לוועידה כלכלית באמן. ואמרתי לו, אני הייתי רח"ט מחקר, אמרתי לו, אדוני, יחזור עם 0 תוצאות. אז הוא אומר לי, למה אתה פסימי? אמרתי לו, כי מה אדוני מנסה לומר לערבים? אתם יושבים על רכבת ישנה עם קטר עלוב שלא יוביל אתכם לשום מקום. תעלו על הרכבת שלנו, עקרונות חדשים, וניקח אתכם לעבר ההורייזן של המאה ה-21. ואני אומר לאדוני, אף ערבי לא רוצה להחליף את הרכבת שלו ברכבת ישראלית, והראשונים, אמרתי לו, יהיו המצרים, הם לא מוכנים לעלות לרכבת שהיא רכבת ערבית, אבל הקטר שלה הוא ישראלי. והוא חזר עם 0 הצלחות. ולימים, כשראיתי מפקד המכללות, הרבה שנים אחרי זה, אני מדבר, אני הייתי ערכת מחקר רלוונטי לאירועים האלה, נגיד ב-93, אולי 94, אני מדבר איתך על 2002.
אוקיי.
2001-2002, פרס נפגש איתי ואמר לי שני דברים, אחד אני לא אזכיר, הוא נוגע להסכמי אוסלו, והדבר השני הוא אמר לי, בנושא מצרים אתה צדקת, אי אפשר לסמוך עליהם. מה זה אי אפשר לסמוך עליהם? הם לא יעלו לרכבת שהקטר ישראלי. בהסכם עם מדינות, הסכמי אברהם, התפיסה היא אחרת. אנחנו מוכנים ליחסי נורמליזציה עם הישראלים, ולכן אנחנו נראה תיירות אחרת, והשקעות אחרות, וכלכלה אחרת, ומוכנות יותר לביקורים ישראלים. הם לא מדינות שמתיירות בעולם, אבל גם ביקורים בישראל.
וזה משום שהן לא מדינות אמיתיות כמו מצרים, או שזה משום שאין להם גבול עם ישראל, ולכן הקונפליקט שלהם איתנו.
לא, אני לא חושב שזה קשור לזה שהם מדינות יותר אמיתיות, כי אם ירדן, שהיא בוודאי עונה על ההגדרה המצרית, גם כן אין לנו נורמליזציה, יש לנו יחסים מאוד מאוד טובים, בתחומים מאוד מאוד צרים, אבל אין לנו נורמליזציה. זה נובע יותר מהחופש הפעולה של המנהיגות לקבל החלטות, גם אם העם לא מאוד אוהב אותן. ובמצרים לא נעשתה עבודת שורש אמיתית לדחוק החוצה את האנטישמיות שהמדיה המצרית מפתחת, והיום כל מי שישתף פעולה, ארגון עורכי הדין יחרים אותו, ארגון הסופרים לא ייתן לו לכתוב וכיוצא בזה.
זה דבר שהוא בר תקנה ב-50 שנים הקרובות?
רק בטווח ארוך. אם המנהיגות תחליט שזה דבר שהיא לוקחת על עצמה, והיא מזיזה את דעת הקהל לאט לאט בכיוון שבו...
אבל אנחנו מדברים על לאט לאט, כלומר אנחנו מדברים על תהליך של עשרות שנים.
נכון, נכון. ובירדן נוספת עוד בעיה, יש אוכלוסייה פלסטינית גדולה מאוד מאוד, יש אפילו אמרו שרוב מוחלט, והיא עוינת באופן טבעי לישראל על הרקע הסכסוך הישראלי פלסטיני, שברחוב הערבי צריך לזכור עדיין יש לו אפיל גדול, גם אם המנהיגות אומרת לנו זה לא חשוב, יותר חשוב היחסים עם ישראל, ברחוב הערבי, פחות במפרץ, פחות בסעודיה, אבל עדיין ברחוב הערבי יש לו אפיל מאוד מאוד גדול, העם יש איזו תחושה של אחינו במצוקה וצריך לעזור להם.
עכשיו, אמרת קודם שהערבים מבינים שישראל היא מדינה רצינית. ואני בכל זאת אחזור לשאלה, מנית את מצרים, את איראן, את טורקיה ואת ישראל. שלושת הראשונות, אלה באמת אימפריות של העולם העתיק, שאומנם עברו הרבה מאוד גלגולים, אבל כל הזמן היו כאן. ישראל היא יצירה מודרנית.
תראה, ישראל היא נס. זה צריך לקרוא את יורם קניוק, ואת הספר האדום, ואת הספר של שכתב ידידי מייק בארצות הברית על צ'רצ'יל והציונות, מייק מקובסקי,
כן.
מייק מקובסקי, ולהבין, זה נס, זה נס. תחשוב אומה שלקראת סוף המאה ה-19 מתחוללים בשינויים, השינויים האלה חלקם מוביל לזה שממש לקראת סוף המאה מוקמת התנועה הציונית, והרצל אומר, תוך 5 או 50 שנה תוקם מדינת ישראל, וב-47 הוא מקבל החלטה על הקמת מדינה ליהודים. אנחנו נכנסים למלחמה, אתה מבין מהספר האדום ומיורם קניוק, שהכנות גדולות מדי לא הצליחו לעשות, אבל ב-30 שנה, בין סוף מלחמת העולם הראשונה, כשהבריטים כובשים את ארץ ישראל, ואז הציונות יכולה לעבוד בצורה הרבה יותר חופשית, בניגוד למה שהיא יכלה לעשות תחת השלטון העות'מאני.
Okay.
ב-30 שנה בונים פה מדינה. כאשר האום בא לבחון מה לעשות עם הפליטים באירופה, המקום היחיד שאומר, תביאו כמה שאתם רוצים, אנחנו נקלוט אותם, זה היישוב היהודי בארץ ישראל, הוא מונה בערך 500,000 איש. יש לנו הכל פה, האבות המייסדים שלנו, לזכותם ב-30 שנה, הקימו פה הכל, היה לנו אוניברסיטה, היה לנו קופת חולים, יותר מאחת, היה לנו צבא, יותר מאחד, היה לנו מערכת מיסים, היה לנו בנק, היה לנו תזמורת, מערכת חינוך, מערכת חינוך, אוניברסיטה, כל דבר שאתה אומר, חוץ דבר אחד לא היה לנו, ריבונות. הפלסטינים יושבים ביהודה ושומרון יותר זמן, ערפאת נכנס נגיד 95, אנחנו 22, 27 שנה. מה הם בנו? כלום. ויש להם יותר חופש פעולה מאשר היה לנו תחת האנגלים. אז צבא אנחנו לא נותנים להם. אבל כל השאר, תבנו. והם לא עושים את זה.
אז לנוכח מה שאתה אומר, זה כמעט יותר מעניין שבחרת לדבר על תשח ועל הספר האדום, שבשניהם ההנהגה שלנו מצטיירת כהנהגה קצת מנותקת, קצת נלעגת, קצת מרוחקת מהדברים האמיתיים. כלומר, אצל אינברי זה באמת הנהגה שעסוקה ברכילויות ובכל מיני מאבקים אידיאולוגיים של יום האתמול, ואצל קניוק זה הנהגה הלוחמים בשוחות, והנהגה יושבת אי שם ועוסקת בדיפלומטיה גבוהה, שמי בכלל מבין מה המשמעות שלה.
טוב, אני אגיד לזה שלוש הערות. אחת, זה שהחיילים לא מבינים דיפלומטיה גבוהה, זה טבעי. לפעמים אפילו זה טוב, והשאלה, מה רמת הדיפלומטיה הגבוהה? ורמת הדיפלומטיה הגבוהה ערב מלחמת השחרור ובמלחמת השחרור הייתה גבוהה מאוד. אנשים כמו בן גוריון, כמו משה שרת, הבינו מה הם עושים. הייתה להם תוכנית. אם בן גוריון היה מצליח 10 שנים קודם לחתום את ההסכם עם ז'בוטינסקי, מה שהחברים שלו לא נתנו לו לחתום, מצבנו היה עוד יותר טוב. היו נמנעים כמה אירועים קשים, כמו אלטלנה למשל, שזה היה הרג של אנשים במים. באמת, ללא שום סיבה מוצדקת. וההנהגה הזאת ידעה איך לתפקד, וזה שאנשים בשוחות לא הבינו את זה, אין בזה שום דבר רע. אני אומר לך, רוב האנשים בשוחות במלחמת העולם השנייה לא הבינו מה צ'רצ'יל, לא הבינו מה צ'רצ'יל עושה. זה בסדר. זה גם עניין של קומוניקציה,
תזכור. במלחמת העולם הראשונה גם ההנהגה לא הבינה מה היא עושה. לפעמים כולם לא מבינים
מה עושים. נכון, לפעמים גם כולם לא מבינים מה עושים, ופעם לידלר אמר שמי שנצח במלחמה זה מי שעושה פחות טעויות, לא מי שלא עושה טעויות, כי אין כאלה אנשים. רק אצלנו מצפים שיהיו מלחמות בלי טעויות, אין דבר כזה. מלחמה וטעות הולכים ביחד. השאלה איך אתה עושה פחות ואיך אתה יוצא מתוך הטעות. ההנהגה ידעה מה היא עושה ומה היא רוצה, ובן גוריון ידע לנווט, לפעמים אפילו בכוח, איפה לשים את המאמץ ואיפה לא לשים את המאמץ, למשל כל המאמץ לכיוון ירושלים. חלק מאנשי הצבא יותר בכירים לא הבינו מה הוא רוצה, והוא הבין למה ירושלים חיונית להמשך קיומה של מדינת, ישראל. אז זאת הערה אחת. לגבי שלושת הגיבורים של הספר האדום, של אינברי, אני גדלתי בעולם אחר. כמובן שאצל אמא שלי ז'בוטינסקי היה האלוהים, ובגין נביאו. אבל אני מכיר את העולם הזה. למה? דודה אחת שלי הייתה ממקימות אשדות יעקב, מאוחד כמובן, לא איחוד, שיהיה ברור, כן? אנחנו הפלמ"ח. כן. הדודה השנייה מבית השיטה, הייתה קצינת הנפגעים של הפלמ"ח בעמק. היה לי דוד קומוניסט שהלך עם סנה. והשכן שלי, דירה ממול ביד אליהו, היה מפם. אני זוכר שסטלין מת, משמר לילדים בתיבת הדואר שלהם, היה כתוב, היה תמונה של סטלין, הייתה מסגרת שחורה, והיה כתוב, שקעה שמש העמים, מת אבי האנושות. זאת אומרת, העולם הזה מוכר לי, לא מתוכו, אבל ממש לידו, בצמוד לו, עם הדודים שלי, הדודות שלי והדוד שלי, ממש לידו. הם היו טיפוסיות, כן? זה לא, אנשים לא מקימים קיבוצים במקומות האלה אם אתה לא טיפוס. ובלהיות קומוניסט במדינת ישראל, אתה בטח צריך להיות טיפוס. שלושה אנשים משכילים, יודעי ספר, נעימי סבר, יודעים לדבר, יודעים להסביר, יודעים גם לכעוס. אבל אני חושב שיש פה איזו החמצה, אם מסתכלים על השלושה האלה, צריך לזכור, כל אחד מהם בדרכו בנה עולם. בנה עולם, זה נכון שתפיסות העולם היסודיות שלהם, בדבר הסוציאליזם ובדבר חשיבותה של ברית המועצות במפם, ואני חושב שהם היו מוטעות בסדרי גודל, זה ברור היום לחלוטין, והם בנו עולמות שלמים על הדבר הזה, והכניקו כל צורת מחשבה אחרת. אני זוכר את היחס, היום כולם אומרים בגין, אני זוכר את היחס לבגיניסטים, אם רוצים להשוות את זה, אני גדלתי, אני נולדתי ב-48, אני גדלתי יחד עם בגין הפשיסט, ואם בגין יעלה לשלטון לעזוב את הארץ, ותמונות של בגין ומוסליני והשוואה ביניהם.
זה בסוף שנות ה-70 כשהוא עלה לשלטון.
כן, 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 בדיוק צריך להחליף את העם. זה יוצא מצד של אחדות העבודה, כן? צריך להחליף את העם בין הארון. אבל אני גדלתי בעולם הזה, ואני חושב שעושים להם עוול. כל אחד מהם שם יסודות למדינת ישראל. זה נכון יותר לאחדות העבודה ולמפם, שפשוט בנו, בפועל, השאירו רצף של התיישבות, של התיישבות שבלעדיה מדינת ישראל הייתה בוודאי נראית אחרת, אבל זה נכון אפילו לגבי סנה, בתקופה שבה הוא תפקד בתור ראש המטה הארצי, אמנם בן גוריון לא נתן לו יותר מדי להשתולל, אבל בכל זאת שם יסודות לביטחון הישראלי. וזה נכון שעם כל הרכילות מסביב, זה נותן איזשהו צבע לאופי האמיתי של האנשים האלה, מעבר לאופן שבו הם דיברו. הייתה לי על זה שיחה עם חבר שלא גדל בה כמוני, שלא גדל בהרוגות שלי, ושאלתי אותו, למה יהיה קשה למצוא בתנועת החירות, בחלק הרכילותי, אני מדבר, אנשים מהסוג הזה, שמדברים גבוהה גבוהה, אבל בסוף נוסעים באוטו אמריקאי, שמדברים גבוהה גבוהה, אבל מחזיקים מערכת יחסים עם נשים ברחבי המדינה, ומדברים גבוהה גבוהה, אבל יודעים, לסוע לחול, לחזור מחול. אני חושב שזה, אם יש באמת הבדל, וצריך לחקור את זה, כן. אני לא בטוח שיש הבדל.
תראה, כשאתה חושב על המנהיגים, נניח הבולטים של התנועה הרוויזיוניסטית או הביתרית לאורך השנים, אז בוודאי שאם נגיד האקזמפלר זה בגין או יצחק שמיר מאוחר יותר, אז אנשים שצניעותם אומנותם באמת, כלומר לא רק מן הספר.
נכון, אני חושב שזה שני דברים, אחד הם לא יכלו, הם היו עניים. והדבר השני שהוא לא פחות חשוב, החינוך ברוח ביתר הייתה במחויבות אישית אמיתית. אתה לא יכולת לדבר על הדר ביתרי ולהתנהג כמו זה שלא עונה על הקריטריונים הבסיסיים. זה היה מקיא אותך מתוך הקבוצה. אז הצירוף של שני הדברים האלה, שגם לא היה פוטנציאל גדול כי הם היו עניים, וגם כי הייתה איזה אמת חזקה בתפיסת ההדר הביתרי, ביחד זה יצר אנשים מהסוג, ושני האנשים האלה הם דוגמה מאוד מאוד טובה לכך, אבל אני יכול להעיד מהסביבה שסביב האימא שלי והחברות והחברים שלהם, שזה לא היה רק שם, זה היה מעבר לזה. אני בטוח שימצאו מנובלים גם פה וגם פה, זה ברור, בכל חברה אנושית יש.
ואין לך הרגשה שכמו שהסוציאליסטים או הקומוניסטים הלכו ודאחו עם השנים עד שכמעט נעלמו, גם אנשי ההדר הביתרי קורא להם תהליך דומה?
תראה, אנשים שהיו מחויבים מתו, וזה עולם תרבותי אחר לגמרי, גם פה וגם פה. אי אפשר לצפות שזה משהו שהיה נכון לתקופה שלפני הקמת המדינה, והקמת המדינה יהיה נכון היום שיש לנו מדינה עם חצי טריליון GNP. זה לא מציאותי. העקרונות צריכים להישמר. עקרונות של יושר, של אמת, של עמידה על דעתך, שאתה לא מתקפל, שאתה, מה שאתה עושה, בין אם מסכימים לזה, בין אם לא, אתה מאמין בזה באמת, אתה לא עושה את זה רק בשביל להגיד. זה צריך להישאר, אבל כל הנראות היא אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. תשמע, אני גדלתי בבית שבה היו חותכים לי את הקצה של הנעל, כשהנעל, שריל גדלה על הנעל, עד שיגיע הזמן בערב פסח, או בערב ראש השנה, של איך נקנה נעליים חדשות גדולות בשני מספרים, בשביל שיהיה לרגל איפה לגדול. אתה לא יכול לצפות.
לילדיך כבר לא חתכת את הנעל.
לא, גם לעצמי כבר לא. אבל אתה לא יכול להעתיק את זה לתקופה אחרת לגמרי, מבחינה כלכלית, מבחינה תרבותית, מבחינת ההסתכלות על העולם. תראה, אפילו קבוצות סגורות כמו החרדים, לא נראים היום כמו שהם נראו בשנות ה-50. הבעיה היא איך על אף השינוי הגדול, אתה מצליח לשמר את עקרונות היסוד. חלק מזה, זה שאתה קורא על העבר, ואתה מבין מה היו עקרונות היסוד. ואני מצפה שגם היום, אם יש פקודת הסתערות, אנשים יקומו, אף על פי שיכול להיות, שחלק מהם יחזור. הם לא יחזרו כמו הפלמח לקברים התחילו לחפור אותם בתחילת הלילה, וקברו בסוף הלילה, ולא נודע כבעל קרבם, בחלק מהמקומות לא ידעו את מי קברו.
כן.
אלא יבואו לטקס מסודר והכל, אבל, אבל הדבר הבסיסי, של לקום ולהסתער, אותו צריך לשמר. איך עושים את זה בחברה מודרנית יותר, בחברה שונה, עם קומוניקציה שונה, עם כשהמשפחה מעורבת, כשההורים מטלפנים למפקד? שאלה מאוד טובה.
זו שאלה שאפשר למצוא לתשובה באיזה מהספרים שבחרת לדבר
עליה? אי אפשר למצוא תשובה בספר מסוים. אבל כשאתה מסתכל על, על הדבר הכולל, ואתה מבין שבסופו של דבר, אם לא את הדבר הזה, אז כל המפעל שהיורם קניוקים הרבים, ועולי הגרדום שבשביל אמא שלי היו סמל להקרבה יוצא מן הכלל, כל שנה היא הייתה נוסעת לקברות עולי הגרדום והייתה לוקחת אותנו איתה. היינו מתחילים בקבר של בן יוסף והולכים לקברות עולי הגרדום בצפת, ואחרי זה הולכים לקברות פורצי כלא אקו בשבי ציון. למה? להנחיל, ואחרי זה הילדים שלי. אני חושב שכל הילדים שלי היו נוסעים איתה יד ביד לכל המקומות האלה, בטקס שהיה נגמר במקום התלייה בכלא אקו. אם לא מבינים עד כמה זה היה הכרחי אז, ועד כמה זה הכרחי היום, אנחנו בבעיה גדולה. איך זה נראה ואיך מנחילים את זה, מדור לדור זה משתנה. אבל הנתון הבסיסי, שבשביל המדינה הזאת צריך להחזיק חרב חדה, והחרב החדה הזאת פירושה נכונות, בין השאר, נכונות להקרבה. אם זה לא יהיה, אז כל העמל הגדול, גם זה שמתואר במעט ציניות בספר האדום, וגם זה שמתואר על ידי יורם קניוק, ילך לאיבוד.
אז בוא נדלג מזה ל-2034, שזו לא המלחמה שלנו, זו מלחמה של מישהו אחר, אבל בעצם הסוגיה היא אותה סוגיה, נכון? האם המערב הליברלי והדמוקרטי מסוגל לייצר מתוכו מספיק עוצמה ומספיק נחישות כדי לעמוד מול כוח אדיר שצומח מולו?
תראה, הספר הזה הוא חשוב משתי סיבות. אחת, אנחנו מדינה קטנה שחייבת להבין את המסגרת העולמית. ואני יכול להגיד לך שעד הקורונה אני חושב שהייתי כל חצי שנה בסין, ולפחות שלוש פעמים בשנה בוושינגטון. ונפגשתי עם אנשים שהם לשעברים ואנשי מחקר באירופה. אני חושב שבשלושה חודשים האחרונים פגשתי 150-200 כל מיני אנשים שהגיעו מאירופה וכיוצא בזה. בגלל מלחמה באוקראינה הם מאוד כן. מתעניינים במה אנחנו חושבים, ואנחנו מתעניינים במה שהם חושבים. בין אם זה נסעתי לדבר בבירה אירופאית מסוימת עם פקידי ממשל, כולל שרים, ובין אם זה לחברי פרלמנט שמגיעים למדינת ישראל ומבקשים ממני לדבר איתם. אנחנו צריכים להבין את המסגרת הכללית, וחשוב מאוד לקרוא ספר כזה שאומר, ככה הצמרת האמריקאית רואה את הסצנריו הכי גרוע בינה לבין סין. למה?
שזה, רק אני אומר למי שלא קרא את הספר, שזה
מלחמה עולמית,
מלחמה עולמית בעוד 11 שנים, כלומר, מתחילים במרץ של שנת 2030.
התאריך פחות חשוב, כי אף אחד לא התחייל, אבל הם מנהלים אותה אחרי שלב מסוים, כשהם מחליפים מעלומות גרעיניות. זה לא מלחמה שנגמרת בלי מעלומה גרעינית, והמדינה שמתווכת בסוף, וגם זה חשוב להבין, היא הודו. למה? כי בשנה הבאה, בעוד יש יותר תושבים מאשר בסין, וכוחה הכלכלי, המדיני, הולך וגדל. אנחנו חיים בתוך מסגרת עולמית, אנחנו לא חיים בוואקום. ואנחנו צריכים ללמוד את המסגרת העולמית הזאת. וחלק מלימוד המסגרת העולמית זה איך האמריקאים רואים את ה-worst case scenario, שמתואר פה ב-2034. ואיך הם רואים את עצמם? שם איזה קצין סין מבריק אומר, אנחנו ניצחנו אותם, הם עבדו לפי הספר, אבל אנחנו ידענו מה כתוב בספר שלהם. זאת אומרת, אנחנו הסינים השקענו בהבנה,
בלימוד
האמריקאים, כולל לשלוח את האנשים שלנו ללימודים באמריקה, בשביל שאנחנו נוכל להבין אותם. הם לא מבינים אותנו. אנחנו, אסור לנו להיות במצב הזה, אנחנו צריכים להבין את המסגרת שבתוכה אנחנו חיים. והיום, ליחסים בין סין לבין ארצות הברית, יש השפעה ישירה על איך אנחנו צריכים להתנהג. ולכן כל הלימוד של המסגרת הזאת, יש ספר מדהים לא הזכרתי אותו, נקרא תוקדידס טראפ, הוא עוסק ב...
מלכודת תוקדידס,
כן.
בעצם תחסית...
שכתב אותה אדם חכם מאוד, היה... זכיתי להכיר אותו בעבודתו, היה עמד בראש הקנדי סקול בהרווארד, והוא מתאר נדמה לי 16 מקרים שבהם יש מעצמה ומולה עולה מעצמה אחרת, מעצמה אחרת, ב-12 מקרים זה נגמר במלחמה. אנחנו צריכים לשאול לעצמנו, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה בדיוק תמונת העולם שבו אנחנו חיים. גרם אליסון הלך למסקנה שצריך ללכת לקראת הסינים. אני לא נכנס למסקנה, כי היא, כל אחד יסיק אותה לעצמו, אבל ללמוד מההיסטוריה...
הניתוח ההיסטורי שלו בעצם,
נכון,
לשם זה מוליך.
ללמוד מההיסטוריה ולהבין לאן זה יכול להיות ולשאול, ואז לשאול, רגע, מה זה אומר למדינת ישראל? ואנחנו לא יכולים להימנע את השאלות האלה. ברמה האסטרטגית, אתה לא יכול להסתכל רק על הכאן ועכשיו. אתה חייב להסתכל על המסגרת הכללית, אתה חייב להסתכל על העתיד. בהחלטות אסטרטגיות, החלטות שתקבל היום, יכול להיות שהמימוש שלהם הוא רק בעוד 15 שנה. גם בדברים טכניים.
אגב, בעניין הזה אתה לא חי לפעמים בתחושה, שוב, אני שואל אותך בעצם, זה אובזרבציה על החברה הישראלית. בגלל שאנחנו כל כך עסוקים בהישרדות היומיומית שלנו, לפחות בשנות המדינה הראשונות הרבות, היינו כל כך עסוקים בהישרדות הבסיסית, נעשינו פרובינציאליים, כלומר אנחנו לא מסתכלים מספיק על העולם?
אני יכול להגיד שזה, עוד פעם, אני לא מכיר את כל הצמרות במדינת ישראל. את רבין זכרונו לברכה הכרתי מזווית מאוד צרה של רח"ט מחקר. אני לא הייתי מעורב בכלל בתהליך קבלת ההחלטות הפוליטיות שלו, אוסלו נפל עליי בתור הפתעה. גם על ראש אמ"ן, הפתעה מוחלטת.
גם על רבין הוא נפל במידה מסוימת.
אני לא רוצה להיכנס לזה, זה סיפור אחר, יש הרצאה גדולה שלי, מי שיחפש ביוטיוב מה אני חושב על הסכמי אוסלו. טעות קולוסלית. אבל כן ראיתי חלק מהצמרות שלאחר מכן, ייבדלו לחיים ארוכים. חלקם בני גילי, חלקם טיפה מבוגרים, וחלקם כמו שכני פה 150 מטר,
נפתלי בנט.
נפתלי בנט, צעירי ממני. ואני יכול לומר שאצל שלושה מארבעתם שאני, כן יצא לי להידיין איתם על הנושאים האלה, הם לא פרובינציאליים. הם רואים מעבר לכאן ולעכשיו. וזה בוודאי נכון. זה בוודאי נכון אצל מר נתניהו.
כן, אבל האם המערכת שלנו לא מייצרת סוג של אנרגיה שהיא אנרגיה פרובינציאלית? כלומר, קשה מאוד למערכת.
אז אני אתן לך, אני משתמש בזה בהרצאות, משל. אני אומר, תראו, עומדות שתי ספינות בצידו של נהר ענק. לא מדבר על הירקון, או על הקריק הזה שנקרא נהר ששמו ירדן.
נהר סיני.
כן, אני מדבר איזה נהר כזה, איזה מיסיסיפי כזה, איזה ינקצה כזה שאת קצה הוא רואים בקושי. אחת זה ספינה רצינית, גדולה, עם שלושה מנועים, והשנייה זה ספינת חתירה כזאת חזקה מאוד, מאוד נוקשה, אבל קטנה. שתיהן מגדירות לעצמן לאן הן רוצות להגיע. והן רואות באופק הרחוק איזה סילואטה של המקום שלה והן רוצות להגיע. הספינה הגדולה, נכנס הקברנית, מכוון, אומר מנועים מלא קדימה, ואם בערך יהיה מערבולת, יהיה איזה שנסלע, הספינה תתגבר, תיתן מכה, תזיז את הסלע, את המערבולת היא לא תרגיש, היא תגיע. אנחנו לא ספינה כזאת, אנחנו קנו. חזק, יודע להגיע, כבר אלפי שנים חוצה את הנהר. אבל אנחנו מאתרים מערבולת, אנחנו צריכים לקחת ימין החזק בשביל לא להתקרב לשוליה. ואם יש סלע, אנחנו מתחקים ממנו, כי סביבו זה סביבה לא בטוחה בשבילנו. לכן אנחנו מסתכלים אחרת על הסילואטה הזאת. כי אנחנו כל הזמן נעים שמאלה וימינה מול הבעיות של עכשיו. כי אם לא נתייחס לבעיה באמצע הנהר, לא נגיע לסופו. ולכן אנחנו צריכים להסתכל כל בעיה בנהר כבעיה קיומית, כי אם לא נחצה אותה, לא נגיע לסוף. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על הכאן ועכשיו, אסור לנו להסיר את הראש. ולומר, נכון, סטינו, אבל שם הסילואטה, לשם אנחנו רוצים להגיע. ואם אתה מצליח לשמר בתהליך קבלת ההחלטות שלך, וזה לא פשוט, זה מורכב מאוד, את הקשר בין שני הדברים, בין הצורך לכל בעיה שיכולה להיות, אם אתה לא תעבור אותה, אתה תטבע במערבולת, ולכן אתה חייב להתרחק, לבין המטרה ארוכת הטווח שאתה רוצה להגיע אליה, אם אתה לא תאבד את הקשר עם שתיהם, עם שתיהן, גם עם הבעיה בנהר וגם עם הבעיה של איך אתה שומר קשר עם הסילואטה, אז אתה תגיע יותר לאט, יותר מורכב, אולי יהיה לך יותר בעיות בדרך, אולי אתה תאבד יותר אנשים בדרך, אבל המשחק הזה בין היכולת להבחן את בעיות הקיום הקרובות ולדעת לטפל בהן באופן מיידי, לבין ההסתכלות על בניין היכולות שלך או העתיד שלך שהוא רחוק ואתה לא מאבד איתו את הקשר, זה ה...
וזה בהנחה שמדינת ישראל זוכרת שהיא קנו ולא נושאת מטוסים.
כל מי שלא מבין את זה באירוע הראשון יבין את זה.
אנחנו קנו. המציאות תזכיר לנו
שאנחנו... המציאות תזכיר. אנחנו קנו חזק מאוד, אמרתי, כבר אלפי שנים חוצה את הנער הזה. אבל הוא כל פעם שהוא לא נזהר, אז היה צריך, אז הוא חטף. ולכן המדיניות הבסיסית שלנו צריכה להיות מדיניות של יותר זהירות ופחות נמהרות. פרופורציה. סך הכל, כל תושבי ישראל, מהזקן ביותר ועד הצעיר ביותר, מכל סוג מין דת ומה שאתם רוצים, זה פחות ממספר האנשים שנכנסים למנהטן בבוקר ויוצאים ממנהטן בערב. שם זה 10 מיליון, מישהו אמר לי, ואם המספר הזה מדויק, לא בדקתי אותו, אז שם יש יותר נכנסים למנהטן בבוקר ויוצאים ממנהטן בערב, מאשר כל תושבי מדינת ישראל. ולכן אנחנו צריכים להיות צנועים. אנחנו מדינה קטנה. אנחנו באסימטריה בסיסית מול הסביבה שלנו, ומי שלא הבין את זה, יכול לראות את זה בספר של יורם קניוק. כן. ואנחנו מול אסימטריה, אנחנו קטנים, אנחנו קטנים בדמוגרפיה, אנחנו קטנים בגיאוגרפיה. הגודל שלנו זה כמו ניו ג'רזי, לא צריך להבין. אנחנו המדינה, מדינת הלאום היחידה של העם היהודי מול 22 מדינות ערביות, רק המדינות שסביב, רק חברות המדינות בליגה הערבית, זה 400 מיליון, ורק המדינות שנמצאות, רק המדינות שנמצאות מסביבנו, זה תלוי איך מי אתה סופר, זה סדר גודל של בין 150 ל-200 מיליון.
אז כשפורצת ב-2034 מלחמת העולם השלישית בין ארצות הברית לסין, תפקידנו להיכנס למחילה ולהתחבק?
לא, תפקידנו להבהיר שכל פגיעה בנו, לא חשוב על ידי מי, תענה במחיר מאוד מאוד גבוה לצד השני. ובמקומות מסוימים, לא רק שהיא תענה במחיר גבוה, אלא הצד השני יחטוף כך שלאחר המלחמה הוא לא ידע מה לעשות ולא תהיה לו תקומה צבאית. אני לא מדבר על להשמיד מדינות. לא תהיה לו תקומה צבאית. אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים בכל רגע נתון, שכל מי שחושב לפגוע בנו יבין, אחד, שהוא ישלם מחיר נוראי, והדבר השני, שאם אנחנו נחליט ללכת על הראש שלו, לא יהיה לו ראש.
אבל הרי התביעה מאיתנו תהיה אז, כפי שאנחנו רואים אותה גם היום, להצטרף לאחד המחנות. כלומר, יש מלחמת עולם, יש במלחמת העולם, העולם נחצה לשני מחנות, והתביעה מישראל תהיה לעלות על העגלה של הצודקים יותר, או של הנכונים יותר, כפי שאנחנו רואים בקטן, סביב האירוע של רוסיה ואוקראינה.
אז קודם כל, כבר היה מבחן למדינת ישראל במלחמת קוריאה, בן גוריון הכריז, אנחנו עם הצד האמריקאי. אמר in so many words, בשביל שיהיה ברור לגמרי. במלחמת קוריאה אנחנו אמרנו, אנחנו עם הצד, מבחינת התחושה המוסרית שלנו, אנחנו עם הצד האוקראיני. אבל יש לנו חשבונות שנוגעים להימצאותה של רוסיה במזרח התיכון, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. הימצאותה של רוסיה במזרח התיכון, בשבילנו זה כמו מזג אוויר. אתה לא יכול לשנות אותו, אבל אתה לא יכול להתעלם ממנו. זאת תהיה שגיאה אדירה להתעלם ממעמדה של רוסיה במזרח התיכון, והצרכים שלנו במזרח התיכון. צהל מנע בכוח בעשר השנים האחרונות, אני עוד זכיתי להיות ליד שולחן מקבלי ההחלטות, בקבלת ההחלטה הראשונה של המלחמה בין המלחמות, מנע מהאיראנים למנוע, מלבנות כוח צבאי עצמאי בפיקוד איראני, בסדר גודל של מה שהם בנו בלבנון, שעיקרו רקטות, טילים, מלטים חמושים וכיוצא בזה, מיליציות שיעיות, תפי איראן בסוריה. במלחמה שנמשכת בין המלחמות כבר 10 שנים. אנחנו יכולים לעשות את זה כל עוד אנחנו לא יוצרים חיכוך גבוה עם הרוסים. ולכן, עם כל הכבוד לאינטרס האוקראיני, גם לנו יש אינטרס. ואנחנו לא צריכים להתבייש ולומר אותו. אם אתם שואלים אותנו על, על, על הצדקה היסטורית, הצדקה מוסרית,
מי
הצדקה מוסרית, התוקפן הוא הצד הרוסי. יש לו הסברים. דרך אגב, אם אתה יושב, ויצא לי לשמוע רוסים מעולם האקדמיה, ושאלתי אותו, אמרתי לו, איך נשמרת התמיכה? אז הוא אמר לי, תראה, אתם מסתכלים על זה לא נכון. אמרתי לו, מה פירוש? אמר, אני אסביר לך. ברית המועצות עמדה מול נאטו, שהוקמה בשביל לבנות את ברית המועצות. Okay. לא אהבנו, אבל הבנו. ברית המועצות קרסה. אתם לא פירקתם את נאטו. לא רק שלא פירקתם את נאטו, אתם הבטחתם לנו שנאטו לא תתרחב מזרחה.
ואז הרחב.
ואז אתה מסתכל מהמדינות הבלטיות בצפון ועד המדינות, ועד בולגריה בדרום, זזתם עם נאטו טוטלית מזרחה.
ואוטוטו שוודיה ופינלנד.
לא, עזוב רגע, זה תוצאה. Okay. עכשיו, מה רציתם? להכניס את אוקראינה לנאטו. אוקראינה בשבילנו זה לא מה שזה בשבילכם. בקייב, רוסיה נהייתה, האומה הרוסית הגדולה נהייתה נוצרית בקייב, לא במוסקווה. בשבילנו זה ערש תרבותנו. ומה המרחק? תסתכל, קרב, הקרב הכי גדול של מלחמת העולם השנייה, שלא מוזכר, נדמה לי, בספר של צ'רצ'יל, אבל הוא נקודת המפנה במזרח, זה קרב קורסק. כמה זה? זה כלום מגבול, מגבול אוקראינה. מה אתם רציתם להביא? את נאטו למקום שמבחינתנו זה קרוב לאימא רוסיה, על ספה של אימא רוסיה, כבר לא בצפון, קרוב לסן פטרבורג. זה באזור שכבר מתקרב לשטח שמוביל, זה מוסקווה. שנייה, לכן אנחנו ברוסיה מסתכלים על זה אחרת לגמרי. בעיניי זאת לא הצדקה לפלישה אכזרית כל כך, אבל צריך להבין, אני אומר את זה שחשוב להבין שהעולם הוא מורכב, ושאתה מסתכל על זה ומנסה להבין את הרוסים, הם רואים את זה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לא מצדיק שום אחד מהמעשים הנוראים של רצח אזרחים ופגיעה בחפים מפשע והתנהגות ברברית בשדה הקרב, אבל מנקודת מבט רוסית העולם נראה אחרת. למה זה חשוב להבין את זה? כי גם אנחנו צריכים להבין שחלק מהדברים שאנחנו עושים מהצד השני נראים אחרת. אנחנו צריכים לדעת מה האינטרס שלנו ולקדם אותו, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מנקודת המבט של האחרים בעולם. ולכן חשוב ללמוד את המסגרת הבינלאומית ל-2034, לכן חשוב ללמוד את הסביבה שסביבנו, ראה רפובליקת כאילו, ואסור לזנוח את ההיסטוריה שלנו שנוגעת לתשח ולספר האדום, ולזכור תמיד שיש חשיבות גדולה מאוד למנהיגות שמקבלת החלטות, היא יכולה לעשות את ההבדל. היא לא יכולה לעשות את זה לבד, למציאות יש חשיבות עצומה, אבל היא יכולה לעשות את ההבדל, ראה צ'רצ'יל. ולכן, כשמסתכלים על כל 5 הספרים האלה, אז מבינים שזה איזשהו פסיפס, שברמה האסטרטגית, אתה צריך לקחת כל אחד מהדברים האלה בחשבון. ואני יכולתי להגיד לפרס את מה שאמרתי לו, כי הכרתי טוב את המנהיגות של הצד השני. אחרי, אני הגעתי לתפקיד של רח"ט מחקר, הייתי כבר 21 שנה בתוך המודיעין, בגזרות שונות. הייתי עין כמן חטיבת הביקה, הייתי כמן פיקוד הצפון, נלחמתי במצרים, הייתי קצין מערך של צבא מצרים, עסקתי במדינות המפרץ, הייתי אחראי במחקר על חצי האי ערב וירדן. זאת אומרת, הכרתי את העולם הערבי מרוב הזוויות, שואלו, שאתה רח"ט מחקר, אתה רואה את כל העולם הערבי, כל בוקר. היה לי מנהג, שהייתי הולך לבית כנסת, לבד, מפה, זה בערך 20 דקות הליכה.
הייתי, אז כבר כן. גרת פה.
כן, כן, אני מלבד שהייתי כמן צפון, גרתי פה כל הזמן, שהייתי כמן צפון, הזזנו את המשפחה צפונה, כי אחרת לא הייתי יכול לראות את המשפחה. אז גרתי פה, הייתי הולך זה בערך 20 רגע, הייתי עובר על המזרח התיכון, מצפון לדרום, לא יודע למה התחלתי מצפון, הייתי מתחיל מטורקיה, דרום, אומר, אוקיי, טורקיה, מה היה לנו השבוע, מה אני רוצה בשבוע הבא, לבנון, סוריה, עיראק, וככה עובר את כל המזרח התיכון עד סעודיה. לא הסתכלתי על מדינות המפרץ אז, הם לא היו פונקציה בחשיבה. הלכתי עד איראן במזרח, והייתי חוזר במוצאי שבת, כותב את כל מה שחשבתי. הפעם אחד העוזרים שלי אמר, אתה חוזר ביום ראשון כמו רוח שערה. מה זה רוח שערה? פשוט עברתי בשקט, אף אחד לא מפריע לי. אני לבד, אני נושם אוויר צח, לפני 8 בבוקר, אין רכב, אין שום דבר, הולך בדרכי האיטית לבית הכנסת ועובר על המזרח התיכון. עכשיו, שאתה חי ככה, אז שבא לך בעיה קונקרטית, כמו ועידה לקידום הסחר והכלכלה במזרח התיכון, אז אתה יכול להגיד לראש, אני לא זוכר פרס, אני חושב כבר היה ראש הממשלה, או עדיין לא, אתה יכול להגיד לו, כישלונך מובטח. לא כי אתה שחצן, אלא כי אתה פשוט מכיר, הוא לא מכיר. הוא חושב שאם הוא נפגש איתם, אז הוא מכיר. לא, כשאתה נפגש איתם, זה חלק מהתמונה. זאת לא התמונה. יותר חשוב מה הם אומרים בחדר הסגור, כשאתה לא נמצא. פעם ניסיתי להסביר, הוא אמר לי, מה אני צריך אתך? אני הולך להיפגש עם ערפאת. אמרתי לו, כן, אבל אני אגיד לך מה ערפאת אמר בחדר הסגור. מה הוא אומר לאנשיו? מה הוא אומר לחלק מאנשיו? בחלק מהמקרים אני יכול להגיד לך מה הוא אומר לעצמו. ואתה שומע מה שהוא רוצה להגיד לך. ולכן המסע ומתן שלך לא יהיה כתוב. ולכן חלק מהבעיה בהסכמי אוסלו, כתבו את האנשים שלא הכירו את המזרח התיכון.
אגב, באותו אופן שחלק מהאנשים שהרחיבו את נאטו בשנות ה-90 לא הבינו את רוסיה.
אני לא יודע, כי אני לא יודע מה היו השיקולים שלהם, ואם זה עלה או לא עלה, אז אני לא יודע. אבל אני שאלתי את אחד ממעצבי אוסלו, האם הנושא הדתי עלה בכלל? הרי אי אפשר, חבר'ה, ערפאת הוא בוגר אחים המוסלמים. כמה שהוא נהיה משהו אחר, בסוף, זה תרבות, תרבות פלסטינית, אם אתה לא מבין שיש שם מוטיב דתי מאוד חזק, שהפלסטינים מחזקים אותו, אבל מאוד חזק, אתה לא יכול להבין. היה לנו ויכוח עם האמריקאים, אחרי, בזמן האביב הערבי, מה יקרה בבחירות במצרים, שהם דחפו לבחירות חופשיות, אם אתה זוכר, אובמה הילל את זה, כן. אמרת להם, חבר'ה, האסלאמיסטים יזכו ברוב, הם אמרו, לא יכול להיות, תראה מי נמצא בכיכר תחריר. אמרת להם, מה זה כיכר תחריר? זה פחות מכפר אחד בדלטה, מה זה כיכר תחריר? אתה יודע בכמה האסלאמיסטים זכו?
אני לא זוכר.
78%, 54% האחים המוסלמים, ו-24% איזה תנועה סלאפית שבכלל לא ידענו על קיומה.
אגב, אני זוכר שהיה ויכוח דומה בין ראש הממשלה שרון עליו השלום לבין ממשל בוש.
על הבחירות אצל הפלסטינים. וחמאס ניצח. לחמאס יש רוב בפרלמנט האינסופי.
וממשל בוש אמר, צריך בחירות, צריך דמוקרטיזציה.
צריך להבין, דמוקרטיזציה בחברה שלא בנויה לעכל את הדמוקרטיה, ואנחנו יכולים עכשיו להסתכל ולראות כמה זה קשה, זה מתכון לאסון. זה מתכון לאסון. בחירות היום במצרים, או מחר בירדן, יעלו את האחים המוסלמים. זה צריך להיות ברור. זה מה שהעולם רוצה? מדינה שנשלטת על ידי האחים המוסלמים? זה בחירות חד פעמיות, זה ברור לגמרי. מה התועלת? אני מעדיף יציבות, גם אם היא לא דמוקרטית. עד שהמדינה בשלה לעבור מדיקטטורה לדמוקרטיה. זה בעולם הערבי אולי קורה עכשיו בתוניסיה, זה מתנדנד בצורה רצינית מאוד, ויכול להיות שגם שם זה לא עובד. מלבד זה, צריך להבין, אנחנו בעולם שבו 1,000 קילומטר צפונה, 1,000 קילומטר מזרחה, 1,000 קילומטר דרומה, אין דמוקרטיות. זאת אומרת, באיראן יש בחירות חופשיות. אף אחד לא יודע את תוצאות הבחירות, אבל כל המועמדים עברו ועדה, כן. שאמרו, אתה יכול להיות מועמד, וברור לך את מי הם מוציאים מהרשימה. בטורקיה יש בחירות, אבל השלטון דואג עד הבחירות לוודא שהאופוזיציה תרוקן מתחולתה. היא תהיה או בבית סוהר או מחוץ לטורקיה.
וזה לא דבר שאתה צופה שישתנה עד 2034. כלומר, אנחנו לא מדברים על טווחי זמן מסדר הגודל. מלחמת העולם השלישית תגיע לפני הדמוקרטיה בעולם הערבי. זה בעצם מה שאתה אומר.
אני מקווה שמלחמת העולם השלישית לא תקרה. כי אני קורא עכשיו איזו ביוגרפיה מעניינת מאוד של איינשטיין, ויש שם איזה מישהו מצטט בשמו שכאילו הוא אמר, שהוא לא יודע איך מלחמת העולם השלישית תתבצע, אבל מלחמת העולם הרביעית, מלחמת העולם הרביעית תהיה עם מקלות ואבנים, כי הציביליזציה תושמד. אני מקווה שלא תהיה מלחמת העולם שלישית, בוודאי לא בין סין לבין ארצות הברית, אוי ואבוי לעולם הזה, אבל יכול להיות שזה מה שיקרה. ואני לא רוצה להתבטא, אבל אם זה קורה ב-2034, אז כנראה שהעולם הערבי לא ישתנה לפני 2034.
שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לצ'רצ'יל. שהיא בעצם שאלה על מנהיגות. האם בנסיבות של המאה ה-21 יכול בכלל לצמוח מנהיג מסוגו של צ'רצ'יל על כל... שוב, אחד הדברים הנחמדים בספר של בוריס ג'ונסון, ובכלל אחד הנחמדים, הדברים הנחמדים בצ'רצ'יל, זה שהוא דמות משונה ביותר. כלומר, הוא איש ששוטה הרבה, והרפתקן
אבל
חסר...
טוב, מנ... אבל טוב, אבל שוטה טוב,
שוטה טוב. הרפתקן חסר מנוח. שמעתי לא מזמן איזה תיאור של ימי צ'רצ'יל הצעיר, איך הוא נוסע למלחמת הבורים בדרום אפריקה, ולוקח איתו
כן.
שישה...
ארגזים,
של,
כן.
של יין, של כן. קלרט, כדי כן. שיהיה לו מה לשתות. יכול בכלל במציאות של ימינו לצמוח מנהיג מהסוג הזה, עם העוצמה הזאת בחברה המערבית?
תראה, צריך לזכור שצ'רצ'יל גדל באחת מ-50 המשפחות הכי חשובות בבריטניה. הוא צאצא של...
הוא צאצא של אריסטוקרטיה.
אריסטוקרטיה...
שהיום הרי הדבר הכי מגונן.
של אריסטוקרטיה, של אריסטוקרטיה משרתת.
נכון.
הם חיו חיים ברמה שהעם האנגלי לא הכיר, אבל שהיה צריך ללכת לשדה הקרב, תסתכל על רשימות ההרוגים במלחמת העולם הראשונה דווקא, מלא אצילים. מלא חבר'ה מהמשפחות, או האצולה הגדולה, או הג'נטרי, האצולה הכפרית, זה הייתה אצולה משרתת. אנחנו אומרים אחריי, הם היו צבאות שהלכו רחוק, ולכן הם היו מוקפים אויבים מכל הצדדים, הסיסמה הייתה מפקדים למעגל החיצוני. כי אתה נסגר בסוף בשביל להגן על עצמך, מפקדים למעגל החיצוני. איפה ששם חוטפים את האש. המפקדים, המנהיגים, תראה, צ'רצ'יל הודח מתפקידו כשר הימייה. מה הוא עושה במלחמת העולם הראשונה?
אחרי כישלון...
אחרי כישלון טוטלי, עם רעיון אסטרטגי מדהים, וכישלון ביצועי עוד יותר מדהים.
כן.
הוא אין לו מה לעשות, מה הוא עושה? אתה יודע? הוא הולך להיות מגד בחפירות בצרפת. הוא חבר פרלמנט. אבל הוא חצי שנה לוחם במלחמה אולי מאכזריות שהיו במאה ה-20, מלחמת החפירות של יום יום.
שם אגב הוא נוסע עם ארגזים של יין.
לבן אדם צריך להיות תנאים, אתה לא יכול לוותר על התנאים שלך. תחושת החובה הזאת, שאתה היית שר, אתה חבר פרלמנט, אבל יש מלחמה, אתה אין לך תפקיד עכשיו בלונדון, אתה הולך להיות מגד בחפירות. והתנהגו אליו כמו אל מגד רגיל. למה זה חשוב? כי נכון שתנאי המנהיגות השתנו לגמרי. בגלל התקשורת. מה, היום, אתה ערך הכותרת בעיתון הדיילי טלגרף, צ'רצ'יל מבקש שיתנו לו תחתוני משי. זה מה שהוא ביקש, הוא נהיה ראש ממשלה, שידאגו שימשיכו להיות לו תחתוני משי, כי כך הוא היה רגיל.
בוריס ג'ונסון עצמו הוא דח הרי מתפקיד ראש הממשלה, בין השאר, כי הוא ערך מסיבה בזמן
כן,
הקורונה.
הוא לא הבין, שמה שטוב לצ'רצ'יל לא טוב לו. למה? הכל, עולם התקשורת אחר. צ'רצ'יל מתחיל את היום שלו בשתיית וויסקי, נדמה לי כבר ב-10 בבוקר, ומכתיב לכתבניות שלו מעבר לדלת החדר הסגורה, כי הוא שוכב ערום באמבטיה. עולם אחר. אבל המנהיגות במובן של להבין את המציאות, לעמוד מולה, לחדד את הפתרון ולסחוף את העם מאחוריך, זה דבר שבעיתות, בעיקר בעיתות מצוקה, מנהיג צריך שיהיה לו גם היום, גם מול העיתונות החדרנית, גם מול העיתונות העוינת, גם מול הפתיחות הזאת שהכל יוצא החוצה, בשם שקיפות שכולם צריכים לדעת הכל כל הזמן. זה העולם החדש, צריך להתרגל לעבוד איתו, אבל להבין את חוט השדרה של המנהיגות, זה לא יכול להיות שונה. מנהיג שלא ידע לקרוא את המציאות, לא יהיה מנהיג. מנהיג שלא ידע להתעמת עם המציאות, לא יהיה מנהיג. מנהיג שלא ידע לסחוף אחריו, לא יהיה מנהיג. אם זה אפשרי, זה פי 100 יותר קשה, אבל זה הכרחי.
השאלה אם אנחנו לא הורגים את המנהיגים שלנו בשלב כל כך מוקדם, סביב עניינים שוליים, כך שכל מי שמצליח להגיע לקומה העליונה, אלה בעצם אנשים בינוניים יחסית. ואני לא שואל על מנהיגים ספציפיים של מדינת ישראל היום, כלומר, זו לא שאלה לא על פרס ולא על נתניהו ולא על בנט ולא על לפיד, זו שאלה על העולם הדמוקרטי המערבי.
תראה, העולם הדמוקרטי המערבי נמצא במשבר. במשבר גדול. הדוגמה לכך, הקיצונית היא כמובן ארצות הברית של אמריקה. שארצות הברית של אמריקה לא מצליחה להעמיד מנהיגים, אלא אדם מאוד מנוסה, כמו הנשיא הנוכחי, שהוא קרוב ל-80, אם אני לא טועה.
עבר את ה-80.
ומתחרה הוא, שהראה בתור נשיא שיש לו הרבה מאוד חולשות אנושיות, וגם הוא כבר לא צעיר. כן. העובדה שאמריקה הגדולה לא מצליחה להעמיד, ארצות הברית של אמריקה לא מצליחה להעמיד מנהיג בסדר גודל, וזה לא רק עכשיו, אומרת דרשני. תראה את השינויים שהיו בלונדון בשנים האחרונות. אני זוכר שראש ה-MI6 אמר לי, כשראש ממשלת בריטניה החליט על המשאל עם בגבי הבריקס, הוא אמר לי, reckless decision. עכשיו, להגיד
זה,
reckless...
זה המקבילה של האחים המוסלמים במצרים. זה, רק... אתה שואל
לא,
שאלה
שם זה משהו...
אתה יודע שהתשובה לא תהיה טובה.
לא, שם הם לא ידעו מה התשובה. שם הבעיה הייתה אחרת. הוא שבר את כל כלים. אנגליה נבנתה על תפיסת עולם שפרלמנט מוביל. אתה לא שובר את השיטה פתאום על ידי איזה משאל עם, באיזה בעיה שאתה מתקשה איתה בפרלמנט. אתה שובר את השיטה, זה יותר חשוב, זה כמעט יותר חשוב מההחלטה. שמירת הכללים הייתה הבסיס של תפיסת העולם הבריטית. לכן, חוץ מקרומוול ולא הייתה שם מהפכה אמיתית. למה? יש כללים, it's not done. אמר לי, reckless decision, זה ביטוי מאוד חריף. תסתכל מה קרה לנו במדינות אירופאיות שונות. הדמוקרטיות בעולם במשבר, וזה נוגע אולי גם לרמת המנהיגות, אבל זה נוגע למשהו יותר עמוק. זה שמעתי מעמית אוסטרלי שניהלתי איתו שיחות על הנושאים האלה, והוא אמר לי, הדמוקרטיות במשבר משום שיש פער בין הציפיות של האזרחים אחרי כל כך הרבה שנות הצלחה של הדמוקרטיה, לבין מה שהמשטרים הנוכחיים מסוגלים לספק להם. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה בעיניים קצת מגובה, מאז מלחמת העולם השנייה, אין ספק שיש פריחה של הדמוקרטיות. יש נפילה של מדינות דיקטטוריות, הסמל שזה התפרקות ברית המועצות. הפתיחות של סין, שהאמריקאים האמינו בתחילת הדרך שזה יוביל לפתיחות, זה הוביל לסגירות, לא חשוב. ויש פה פער גדול, ושם המשבר האמיתי, אני לא בטוח שיש לו פתרון קל, אבל אני מאמין בבסיסה של האמירה של עוד פעם, אם חוזרים לצ'רצ'יל, שדמוקרטיה זו אולי שיטה לא טובה, אבל היא הכי טובה שבני אנוש המציאו.
הכי פחות גרועה.
הכי פחות גרועה לצורך העניין הזה. אני מאמין גדול בזה. ואפשר להתווכח איך נראה דמוקרטיה, ואנחנו נמצאים באמצעיתו של ויכוח כזה, לא פשוט, אבל... יש איזה דברים בסיסיים שכל עוד הם לא נפגעים, אז זה דמוקרטיות בצורות שונות. אבל את האסנס, את הלב של הדברים צריך לשמור, ויהיו מאבקים בתוך הדמוקרטיות. תראה, דמוקרטיה זה שיטה, שאם אתה רוצה להגדיר מה טיבה, זה דרך קבלת ההחלטות במקרה שלא מסכימים על ההחלטות. כי אם מחליטים אין בעיה. והיא קובעת את הכללים, איך מחליטים? ואפשר לריב על הכללים האלה, זה בסדר גמור, כל עוד נשמרים ה...
כל עוד נשמרת התחושה הזאת שיש דברים שאתה אמרת קודם, נכון, it's not done.
It's not done, בדיוק. יש דברים ש-it's not done. כל עוד יש תרבות שיש בה it's not done, אז אפשר להמשיך לחיות את החיים תוך כדי ויכוח.
רצית לדבר רק על ספרים, ואם הייתי מציע לך לדבר על אקטואליה, אז היית אומר שאתה לא רוצה לדבר על אקטואליה, ולמרות זאת נדמה לי שאמרת משהו גם על אקטואליה. יעקב עמידרור, תודה.
תודה רבה גם לך על ההזדמנות לדבר על הנושאים האלה שבדרך כלל לא יוצא לדבר עליהם.
הקיפוד והשועל, תודה שאתם איתנו, מקווים שאתם עדיין איתנו, עד כאן השיחה עם יעקב עמידרור, ומכאן עוד תזכורת קצרה, או תחזית קצרה בענייני ספרים. הוצאנו 7 ספרים בשנת 2022, הוצאנו 1 ב-2023, אחד עד עכשיו, אבל בחודש הבא, חודש מרץ, יצאו עוד שניים. אחד מהשניים האלה הוא הספר חי. חי, סימן קריאה, מסע לפיצוח החידה הגדולה, מהם החיים. זה ספר עטור שבחים של קארל זימר, ספר מסע די מהמם עם יורשלי, בניסיון למצוא הגדרה של חיים. מה זה חיים? מה זה להיות חי? במה שונה חולדה מאבן? במה שונה חתול חי מחתול מת? אם תבואו לאתר שלנו, כבר הזכרנו אותו, נכון? kipshu.com, kipshu.com, kipshu, כמו הכיפות והשועל. kipshu.com, אם תבואו לאתר שלנו, תוכלו לראות את הכריכה היפה שעיצב אמרי זרטל לספר חי. הספר עוד לא זמין, אבל אני בכל זאת רוצה לקרוא ממנו שתי פסקאות. אמנם לא תוכלו לרוץ ולרכוש אותו, אבל אולי תשתכנעו שאתם רוצים לרוץ ולרכוש אותו, וגם לקרוא אותו כאשר יצא, ואז תזדרזו לרכוש עכשיו את הספרים הקודמים, האחרים בסדרה, אלה שכבר זמינים, כי אתם צריכים לגמור לקרוא אותם עוד לפני שיצא חי, של קארל זימר. אז הנה, קארל זימר מסביר מה הוא רוצה להבין, והוא כבר מגלה את הסוף. לא קל עדיין להגדיר מה הם החיים, מאתגר ולא קל. הנה זימר. התחלתי את דרכי בלב הטריטוריה של החיים, בביטחון שיש לכולנו שאנו חיים, שיש לנו חיים שנתחמים על ידי הלידה מצד אחד, והמוות מצד אחר. ועם זאת, אנו חשים את היותנו חיים יותר מכפי שאנו מבינים אותם. אולי יבוא יום שבו האנושות תסרטט מפה, שהודות לה יהיה המסע הזה קל יותר. ייתכן כי בעוד כמה מאות שנים אנשים יסתכלו לאחור על הבנתנו את החיים והתפלאו איך יכולנו להיות סומים כל כך. החיים היום הם כמו שמי הלילה לפני 400 שנים. אנשים נשאו את מבטם מעלה והתבוננו באורות מסתוריים ששוטטו ברקיע, רשמו פסי זוהר או התלקחו לפתע על רקע חשיכה. כמה מהאסטרונומים של אותם ימים קלטו רמזים ראשונים להסבר הנתיבים המסוימים של האורות האלה, אבל רבים מההסברים של אותם זמנים נמצאו שגויים. בני הדורות הבאים, כלומר אנחנו מביטים מעלה, ובמקום כל אלה הם רואים פלנטות, כוכבים, שביטים, ענקים אדומים, וכולם נשלטים על ידי אותם חוקי פיזיקה, כולם ביטויים של אותה תיאוריה המונחת ביסוד החוקים. איננו יודעים מתי תגיע תיאוריה של החיים, אבל אנחנו יכולים לקוות לכל הפחות שהחיים שלנו יימשכו די הצורך כדי שנזכה לראות אותה. סוף ציטוט. חי של קארל זימר, בחודש מרץ הוא יהיה זמין, ואיתו עוד ספר חדש של הכיפות והשועל, ספר של אופר אדרת, ושמו שבע אגדות שלנו, פרקי היסטוריה ישראלית במבט חדש. עוד נדבר הרבה על הספר הזה. אנחנו כאמור כאן פעם בשבועיים. היום ערכנו את יעקב עמידרור, שבחר עבורנו ספרים, ואנחנו מודים לו על זמנו. כל ההסקטים של השנה שעברה, וגם אלה של תחילת שנה זו, נמצאים באתר שלנו, אבל הכי קל פשוט לעקוב אחרי ההסקט. אחרי ההסקט הזה, הכיפות והשועל, בפלטפורמת ההסקטים שאתם משתמשים בה. היו אצלנו לאחרונה שאול אמסטרדמסקי, ולפניו עמיה ליבליך, ולפניה יובל שטייניץ, והיו מיכה גודמן ואניטה שפירא ומאיה בר הלל ויובל נוח הררי ויצחק בן ישראל ומשה בר סימנטוב ועוד ועוד. סדרת ההסקטים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. צוף וייסבוך מאתר עברית מסייעת לנו ותומכת בנו, ואנחנו אסירי תודה. תודה לך צוף. פעם בשבועיים. זה משאיר לכם זמן להאזין, וגם לקרוא את אחד מספרי הכיפות והשועל, וגם לקפוץ לאתר שלנו, kipshu.com, ולהתמנות על הניוזלטר. הניוזלטר הזה בא, אני מבטיח, רק פעם בחודש ולא יותר. אז עד הפעם הבאה, יום טוב, שבוע טוב, שבועיים טובים, חורף טוב, או מה שנשאר ממנו. אל תיתנו לרעש, ויש הרבה מאוד רעש, למנוע מכם גם שעות של שקט. כדי לחשוב צריך שקט, כדי להתרכז צריך שקט. עוד שבועיים להשתמע.